הרב בני לאו.
אנחנו עדיין בתוך קובץ הנספחים של ירמיהו, בתוך נבואות הגויים, והפעם הגענו לפרק מאוד מאוד ארוך, פרק של 47 פסוקים, כולם שיר קינה על מותה נפילתה של מואב. אתה קורא את הפרק הזה ואתה מרגיש שיש פה מישהו שמסתובב ממש עם מפה של כל נקודות הציון של הערים, למעלה מ-20 שמות של דיבון ונבו, מדווח, חשבון, אללה, יעץ וכן הלאה וכן הלאה. הרבה הרבה שמות. מי שכתב, מי שחווה, אם זה ירמיהו את הפרק הזה, הוא היה חייב להיות שם. אין מצב לכתוב כזאת נבואה, כזאת קינה, שמתארת חורבן של ארץ שלמה, בלי שאתה יושב במקום ומכיר כל נקודה גיאוגרפית. רמת הקרבה הזאת, שהנביא מכיר את המקום, זאת היא פשוט רמה שלא יכולה להיות כמעט, לפי כל מה שלמדנו על ירמיהו, נבואה שיוצאת מתוך עולמו הפנימי. ואכן, עמדו על זה הרבה הרבה, פרשנים וחוקרים ומלמדים, שאנחנו מחזיקים פה ביד משהו, קובץ, שנקרא נבואה קדומה. אני למדתי את זה הרבה הרבה מפי הרב יואל בינון, שמדבר רבות על נושא הנבואות הקדומות של הנביאים. מה זה אומר נבואה קדומה? זה אומר שיש איזשהו קול של נביא שהתרחש בזמן אמת. הנביא זה יכול להיות אליהו ויכול להיות אלישע ואפילו יכול להיות שמואל הנביא או נתן הנביא, משהו מכל הקדומים של הנביאים שהתנבא על מציאות מסוימת ויצר שירת נבואה קדומה, שירה נבואית שהיא גבוהה, שהיא גדולה, שהיא מאוד מלאה, והשירה הזאת נשתמרה לה והתגלגלה נקרא לזה בארסנל הנבואות של הנביאים, היא התגלגלה מדור לדור, ומדי פעם כשהנביאים היו צריכים להשתמש באותו, אולי לאותו אזור, אולי לאותו עם, אולי בסיטואציה דומה, הם הוציאו את הנבואה הקדומה והשתמשו בה בתוך פס הקול שלהם. זה ממש שימוש משני בנבואה קדומה. וכאן לפנינו, אם אתם מחזיקים ביד את ירמיהו פרק ממחת, ואתם מחזיקים יחד איתו את ישעיהו פרק תתוו ותתזיין, כשלמדנו אז את ישעיהו, כבר ציינו את הדבר הזה של הנבואות הקדומות והנבואה באופן מיוחד, הנבואה על מואב. אנחנו מבינים היטב היטב שיש פה איזשהו צורך של קובץ נבואות על גויים, יש צורך של הנביא ירמיהו או של מי שקיבץ את נבואות הגויים אצל ירמיהו, לשבץ בתוך שרשרת הנביאים את הנבואה גם על מואב. למרות שמואב היא אחת מן הקואליציה של המדינות שהצטברו להם בניסיון למרוד בבבל יחד עם צדקיה מלך יהודה ויחד עם מצרים ויחד עם עוד עמים אחרים, אין למואב איזשהו מקום עודף על כולם, אבל הנבואה הזאת היא עודפת, הנבואה הזאת היא גדולה, הנבואה הזאת היא ארוכה, ובעיקר כמו שאמרנו היא נבואה שמטיילת במפה. היא מטיילת במפה ומכירה כל נקודת ציון בתוך ארץ מואב. מתוך החוויה הזאת של נבואה שמכירה את הארץ ומדברת על חורבנה של מואב, מגיעים החוקרים אל ההבנה לא רק שיש לפנינו נבואה קדומה, זה כבר כנראה מוסכם, אבל יש פה עוד משהו. והעוד משהו הזה מתברר לנו דרך מאמר נפלא, שיעור של פרופסור יהודה אליצור, שעושה עבודת השוואה בין כתובת מישה, מלך מואב, לבין הנבואה הזאת של ירמיהו, ובתוספת או בהשוואה גם לנבואתו של ישעיהו בפרקים תתוו תתזיין. ומה שעושה ההשוואה הזאת, היא מלמדת שיש פה לא רק נבואה שהיא חד צדדית מעולמו של הנביא אל עולמו של המלך או של הממלכה, יש פה דיאלוג, יש פה דיאלוג מרתק, שמול הסגב, מול גבהות הלב, מול השחץ של מלך מואב, שמתאר את עצמו כמי שמשתלט על ארץ שלמה, כמי שיושב ואוחז בידיו את מפתחות העולם, אדון עולם, אין מי שיושב מעל כיסאו, מול עמדת הגאות הזאת של מלך מואב, עומד הנביא ולאט לאט שובר רגל אחר רגל בכיסאו הניסה. וככה מייצר הנביא את הדיאלוג. מי הוא הנביא? יש להניח שזה נביא שראה מול עיניו את כתובת מישה. הכתובת הזאת, כתובת כל כך מפורסמת, כתובת גדולה, שהייתה נישאה, נשגבה, ראו אותה מכל עבר. בכתובת הזאת יש רשימה ארוכה ארוכה של הערים שאותם כבש מואב, השתלט על כולם, ובגבהות ליבו הוא מתאר איך הוא מוסיף עיר על עיר. כנגד הכתובת עומדת הנבואה. והנה, קחו לדוגמה, מדבר ישעיהו אשית על דימון נוספות. אומר לנו מישה, ואוחזיה לשפות על דיבון. זאת אומרת, הוא אומר, אני הוספתי על דיבון עוד עיר. אומר ישעיהו, אני השם אשית על דיבון, או על דימון, שהיא המקבילה, אוסיף עוד ערים נוספות. כלומר, ממש משקל של לשון נופל על לשון. הרעיון הזה שיש פה דיאלוג הוא רעיון כל כך פשוט וכל כך ישר, שנותן לנו בבת אחת את הגובה הנכון להבין את כל עניינה של הנבואה. פסוק אחד שחוזר, או יותר נכון נבואה אחת, שחוזרת פעמיים בפרק שלנו, מסבירה לנו מה ירמיהו רואה מול עיניו. המילים האלה של ירמיהו, הוא אומר לנו, כאן אצלנו, בפרק שלנו, הוא אומר לנו כי על השם הגדיל. זאת אומרת, גאות ליבו, גאוות מואב, גאה מאוד, גבוהו, גאונו, גאוותו, רום ליבו, ככה ירמיהו מתאר לנו בפרק שלנו, עד כמה שחצנות הסתובבה שם במואב. ועכשיו הוא אומר לנו, כתגובה לזה, אומר ירמיהו, והוא אומר את זה פעמיים, על מה הוא התגאה? הוא לא התגאה על בני אדם, על השם הגדיל. זה בעצם העיקר של העיקר של נבואת ירמיהו. אין מקום לגאווה על השם. הגאווה של מישה מלך מואב, המבצרים שלו, השאננות שלו, האלימות שלו, הופכת אותו לאדון עולם. והנבואה של ירמיהו, נבואת הגויים כולם, היא באה לעשות את מלחמת השם במלכות עולם. כמו שראינו בשני הפרקים הקודמים על מצרים, מצרים המתנסית לומר, אני המולכת על כל הממלכות, לי יאור, אני אדונת הארץ, ממש באותו אופן עומד עכשיו המלך המואבי ואומר, אני אדון, ניסה על כל גבעה, על כל הר, אני מתנסה על כל העולם. אומר ירמיהו, לא. השם מלך על כל הארץ. וכשאתה שומע את השימוש הזה, השימוש של הנביא המאוחר, ירמיהו, אולי בנבואה שהוא קיבל מישעיהו, ישעיהו שקיבל את זה מהדורות שלפניו, הולך אחורה אחורה, עד לימים של מישה מלך מואב בימי אלישע. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים פה איזה נבואה של 300 שנה. 300 שנה שמתארת מלחמה של השם מלך, או שמלך מואב הוא המלך. ובתוך ההבנה הזאת, אנחנו בעצם מבינים שכל הקובץ הזה של הנבואות של ירמיהו על הגויים, זאת לא נבואה ספציפית על אירוע שקרה דווקא בזמנו, אלא זאת תפיסת עולם, זאת מלחמה תיאולוגית, זאת מלחמה שרואה מול עיניה כתובות של מלכים שמייצבים את עצמם במצבות ניצחון, ומול המצבות האלה נשמע קולם של הנביאים ש כל הזמן דואג לשמור את השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.